שלום לכם, תודה שאתם איתנו בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה.
שלום.
והיום אנחנו מזמינים אתכם לסיפור אהבה. אנחנו נרצה איתכם ביחד לפתוח את הקסם של שיר השירים, אחד המרכיבים החשובים ביותר בתרבות היהודית, ולהבין איך הוא יכול לעזור לנו היום לבנות מערכות יחסים חדשות בינינו ולהיבנות כחברה שהיא כמו משפחה אחת, איך לקחת את החיים של כל אחד מאיתנו כפרט ושל כולנו כחברה ישראלית אל מקום חדש, טוב, עם חום, קשר, חיבור ואהבה. שיר השירים, אין סמל גדול יותר מזה לאהבה, תהיו איתנו, יהיה הרבה 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 התרגשויות. ניצה, בואי תכניסי אותנו אל שיר השירים.
כן, אז קודם כל מספיק להסתכל על היצירות ועל השירים שנכתבו על פי הפסוקים בשיר השירים כדי לדעת עד כמה הספר הזה השפיע מאז ומתמיד וממשיך להשפיע על הרגשות ועל הדמיון של האדם. הוא ממיס, יש בו המון המון פסוקים שאתה קורא אותו וככה נמס רק מלקרוא את הדברים היפים האלה, כל כך הרבה אהבה, רומנטיקה יש בשיר השירים. והשאלה הראשונה, קודם כל, למי נכתב, למי נכתבו השירים היפים האלה?
זה נכתבו לאדם שכבר מרגיש שכל החיים הם בעצם זה אהבה. שהטבע הוא כולו אהבה. ושבאהבת לרעך כמוך זה כוח הכללי ששולט בעולם. ואיפה שאנחנו לא רואים את זה, זה אך ורק כדי להזמין אותנו לשלים אותם המצבים שבהם חסר אהבה עקב החוסר השתתפות שלנו. מדובר על האדם שכבר הגיע בהתפתחות שלו, בהבנה, להכרה, שהכל הוא טוב, הכל הוא מלכתחילה מסודר למטרה הסופית שאנחנו צריכים להגיע לשלמות. ושלמות היא שלא שאני פועל לפי ההורמונים שלי, שזה סתם אהבה שאנחנו מרגישים שטוב לי ולכן אני אוהב דגים, מה שנקרא. כי אני לא יכול לאהוב דגים, דג זה משהו מאוד מנותק ממני. אני יכול לאהוב אותו רק כשאני אוכל אותו. אפשר לאהוב חיות, כי אני גם כן באתי מדרגת החי. אבל לאהוב משהו שמנותק מדרגת החי, שזה נמצא ממש בעולם אחר לגמרי, במים, אין? זה אי אפשר. לכן אין לי רגש לזה טבעי. אז לכן זה אהבת דגים, כך נקרא. אז אם אדם מבין שמה שהוא אוהב מלכתחילה ביצר שלו, ויצר זה רע, שאני אוהב מפני שטוב לי מזה, אני בסך הכל נמצא באהבה ארצית, טבעית, ובאהבה הזאת אני רק הורס את העולם. כי אני מקרב מה שטוב לי, ודוחה מה שרע לי, ואני בזה לא מתעלה מעל הרצון האגואיסטי שלי. ובצורה כזאת אני הורס את העולם, זאת אומרת, האהבה שלנו מלכתחילה היא אהבה פסולה. אני צריך לעלות למעלה ממנה, להתעלות לאהבה אחרת לגמרי, לחיבור. וחיבור הזה אני חייב לקבוע עם כולם, עם דומם, צומח, חי, בני אדם, למעלה מכל היחסים שלי הטבעיים אליהם. ולכן, אם אני בצורה כזאת מכוון את עצמי לעולם שהוא כולו אהבה, ואני חייב לראות את עצמי האוהב את כולם, זה נקרא שאני משתתף ברצונות של כולם, בצער של כולם, שאני רוצה להשלים אותו, ואהבת לך כמוך. אני מרגיש מה ש, צריך כל אחד, ואני משתדל למלות אותם. זה נקרא אהבה. לא בצורה שאני רוצה ליהנות ממה שאני רואה מבחוץ, ואז נקרא שלפי זה אני אוהב מישהו או משהו, כן? אלא ההפך, שאני מתנתק מהאהבה הזאת הטבעית, מתעלם מעליה, ומתחיל לאהוב את כולם, מתוך זה שזה חוק הכללי, זה טבע הכללי, שאני חייב להיות עם כולם בקשר. זה מגיע על ידי החינוך מיוחד, שאני מתחיל להכיר ולהבין שכולנו קשורים זה לזה, כולנו תלויים זה בזה, וגורל אחד לכולם, ואנחנו מנהלים אותו. אם אני בצורה כזאת מתייחס לטבע, אני מתחיל לגלות שכוח האהבה הוא באמת פועל בהכל. ומזה מתחיל שיר השירים. שכן עם מנשקות פיו, זאת אומרת שאני נמצא בחיבוק, בחיבור עם כל הטבע. ואז אני מתחיל לברר, אז איך הלאה אני מפתח את הקשרי האהבה האלו. זאת אומרת, כאן השיר מלכתחילה מעלה אותי לרמה מאוד גבוהה, שאני כבר הגעתי בהתפתחות שלי להבנה שזה מה שאני צריך לעשות, זה מה שאני צריך להשלים בכל הבריאה, שאנחנו בני אדם נמצאים בכל הבריאה הזאת בצורה הפוכה, ביצרה אדם רע מרעיו. ואז כשאני מבין שבמקום שנאה, במקום ניצול של כל הזולת מה שיש מחוץ לי, אני חייב להגיע לחיבור, אני חייב להגיע להשלים כל דבר שנמצא מחוץ לי, שיהיה לו טוב. בקיצור, במה מתבטא אהבה? בזה שאני הולך לפרגן לכולם. פשוט, מילים אחרות, כי אהבה זה מאוד מבלבל. כן? אני רוצה שלכל אחד יהיה טוב. זה ביטוי של אהבה. כן? כמו שאנחנו נגיד עם הילדים, כל הזמן דואגים, במה אני יכול עוד ועוד ועוד להוסיף, לשמור עליו, למלות אותו, לעשות לו מצב רוח טוב, וכן הלאה. זה ביטוי של אהבה. לא שאני נהנה ממנו, כמו שבדרך כלל בחיים שלנו, אלא אני נהנה שטוב לו. וכשאני מכוון לזה, מזה מתחיל בעצם הסיפור.
עכשיו, למה בעצם שלמה המלך, שהוא בעצם כתב את שיר השירים, מיוחס אליו?
כי החכם שבכולם.
כן.
זאת אומרת, זה נכתב מהחוכמה, מהכרת הטבע הכללי, שרק בצורה כזאת, שאני חוקר, מבין, מרגיש, ממש לא סתם אדם שפועל לפי היצרים, אלא שאני מעלה את עצמי לדרגה הכללית, הגבוהה, לגובה, ממש האנושי הנכון, כן? אז משם אני מתחיל את השיר.
למה הוא בוחר בעצם להשתמש בסיפור שלו כמשל, הוא מתאר את זה ממש כמו רומן בין גבר לאישה. כמו איזה סיפור אהבה סוער שיש בין בני זוג. כך הוא בעצם מתאר את אותה אהבה.
אין לנו מילים אחרות. אנחנו רק יכולים בשפה כזאת לתאר יחס שלי עטוף למישהו. איזה מילים אני אמצא עוד? אם אני רוצה להשפיע למישהו, אני רוצה להתחבר איתו, להתחבק, לנשק, לתת, למלות, אני משתוקק איך להיות יותר קרוב, איך אני יכול כל הזמן להוסיף ולהשלים ולגרום טוב לשני. זה נקרא אהבה. זאת אומרת, מילה אהבה היא כללית. בלדאוג לזולת, בוא נגיד כך, ביטוי שלו.
אז האהבה שהוא מתאר פה היא בעצם בין האדם לבין מי?
בין כולם.
בין האנשים?
בין כולם, בין כל המציאות שאני מרגיש מחוץ לי. קודם הסתכלתי על כל המציאות בעיניים שלי, איך אני בולע את הכל, כן? ועכשיו אני כאילו מרכיב משקפיים, יחס חדש, ואני מסתכל איך אני משלים את הכל. איך אני מגיע למצב שכולם הרגישו ממני טוב. שכולם הרגישו ממני תענוג. שאני מוסיף להם טוב בחיים. זה נקרא לאהוב. ואז באמת אנחנו מגיעים לאין סוף אפשרויות בכל רגע ורגע בחיינו לעשות כך. ואם אני מקבל תענוג מזה, שאני נהנה מזה שטוב לאחרים, שאני מענה לאחרים, אז כל החיים שלי הם מלאים הזדמנויות, וזה מה שאדם צריך לשאול בחיים. מה הטעם בחיים? ממי אני נהנה, או למי אני מענה? זה בעצם השאלה. שאם אדם כך שואל, הוא מתחיל כבר להתקדם ולזרום ברמה של האדם, שרוצה לעשות את עצמו הדומה לטבע הכללי, שנקרא אלוקים.
יש פה פסוק שמתאר, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. מה כן. זה החיבוק הזה?
שמאלו תחת הראשי, שזה נקרא חיבוק שמאל וחיבוק ימין, שבשני הכוחות מה שיש לנו, אי אפשר בכוח אחד, זה כוח השלילי וכוח החיובי, שבכוח השלילי אני מרגיש חסרונות שבי, חסרונות באחרים, ואיך לנצל את הזולת, וכנגד זה אני צריך להגיע להשלמת הזולת. שאני מחזיק את הזולת בכוח, בהרגשה שלי השלילית, ואני משלים אותו בהרגשה שלי החיובית. ואז דווקא בשני זרועות אני מחבק ויכול להשפיע. אם לא היה לי יצר הרע, לא הייתי מרגיש את הזולת בכלל. חיות, דומם צומח וחי, נגיד חיות, הן לא מרגישות את הזולת. הן מרגישות שטוב לי. אני חייב לטרוף עכשיו אותו, כדי לאכול. וטוב לו, רע לו, אין לי שום הרגשה. יצר הרע שלנו בנוי בצורה כזאת, שאני מרגיש כלפי הזולת, במה אני יכול לגרום לו רע. פחות ממני, שאני יותר אשלוט, שאני יותר חכם, יותר בטוח, יותר עשיר, יותר, במשהו. אני מרגיש את עצמי מסופק שכולם נמצאים למטה ממני. אבל על ידי התכונה הזאת המיוחדת שיש בנו בהרגשת הזולת לכיוון הרע, אני יכול לתקן אותו ודווקא להשתמש בצורה הפוכה. מזה שאני מרגיש את הזולת, זה יכול להביא אותי דווקא לתכונות האחרות, לשימוש ברע הזה בצורה הנכונה. זה נקרא שמאלו תחת הראשי, שאני דווקא מחזיק את הזולת, רוצה לחקור אותו, רוצה להבין אותו, רוצה ללמוד אותו מה חסר לו, ביחס כבר של חיבוק בכל זאת. אני משתמש בהערה שלי כדי ללמוד אותו, במה חסר, ואז בימין לחבק.
זה הזכיר לי ממש את התנועה כמו שאמא מחזיקה תינוק, שביד אחד היא מחזיקה אותו ככה בראש, תומכת בראש, ומצד שני היא מזינה אותו, מאכילה אותו.
או שתי בני אדם.
או שני בני אדם.
כן, איך שמתחבקים. שמאלו תחת הראשי, וימינו יחבקני. בדיוק כך.
לא כל כך הבנתי את החיבוק, הבנתי שאני רוצה להבק אותו. אבל לא כל כך הבנתי מה זאת אומרת שאני משתמש ברע שלי, כדי ללמוד אותו, מה חסר לו. למה זה רע? אם אני רוצה ללמוד מה חסר לה, על מנת להשלים את מה שחסר לה, כמו שאמרת קודם, אז לברר מה חסר לה, אם אני מבין, לזה אתה קורא ששמאלו תחת ראשי, שאני מברר מה חסר, אז למה זה רע? זה גם טוב, אני רוצה לעשות לו טוב.
אבל אתה משתמש ברצון, בתכונות שלך, של מלכתחילה, הם כולם נמצאים בך לרעה, לזולת. לכן יש בזה גם כן יצר הרע. אתה לא יכול בלעדיו להגיע לאהבה. כל, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. אני מגלה את היחס שלי, בתוך היחס שלי, בתוך הרגשת הזולת, שמלכתחילה נמצאת בי כדי שאני ירגיש את הזולת, כדי לנצל אותו, על ידי זה אני מרגיש אותו, ואני מרגיש אותו רק בטווח הזה בלבד. מה לעשות כדי למלות את עצמי על ידו, ואז על ידי זה אני מתחיל להרגיש עכשיו איך אני יכול לנצל את עצמי כדי למלות אותו. אם נגיד אצל ילדים, כן? ילדים לא מבינים, נגיד ילדים הקטנים, הם לא מבינים מה זה רע ומה זה טוב לזולת. הם עד כדי כך חיות, כן? הוא בא אליך, הוא לוקח, הוא עושה משהו, הוא לא מסוגל להתחשב באף אחד. ילד, כן? אתה יכול לבכות, הוא מסתכל עליך, מה אתה בוכה? הוא לא מרגיש מה זה בכי. זה שהוא בוכה, כן? אבל כשאתה בוכה, הוא לא מבין מה זה שמישהו בוכה. כן? למה? עדיין לא מפותח היצר הרע בו. אחר כך, כשהוא רוצה לנצל את השני, מתחיל להתפתח בו יצר הרע. לוקח לא בגלל שהוא רוצה, אלא הוא מתחיל ליהנות שהוא לקח ממישהו. ילדים הקטנים הם סתם לוקחים, אני לא רוצה שיהיה לי שני. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי שניים. כן, נגיד, צעצוע, או שני צעצועים, אותו דבר. אבל יש לי ויש לי חבר. לא, אני רוצה שיהיו לי שניים. אז אני לא מתחשב בזולת, רק אני רוצה שיהיה לי כמה שיותר. ילדים יותר גדולים, אני רוצה לקחת מהשני, לא שיהיה לי, אלא שגם כן לא יהיה לו. כבר אני מתחיל להרגיש את הזולת, עד כמה שרע לו, טוב לי. עד כמה שאני יותר גבוה. אני הולך לבורסה להרוויח כסף. כולם הרוויחו 100 ואני 200. אני נהנה. כן? ואם תגיד, כולם הרוויחו מיליון, ואתה במקום 100 תרוויח 1,000. לא, זה לא טוב. אבל במקום 100, במקום 200, אתה תרוויח 1,000. כן, אבל האחרים הרוויחו מיליון. אנחנו מודדים תמיד את עצמנו כלפי האחרים. אתה מבין? הבדיחה הזאת משתי עיניים ולוצי שתי עיניים וכו'. אוקיי. כל מיני כאלה דוגמאות. זאת אומרת, אנחנו נהנים מזה שלשני יש פחות. וכמה פחות אני גם כן נקבע. לא, שיחיה. אבל יחיה בצורה שיש לו פחות. אז יש לי הרגשה שיש לי יותר. אני חי מפער ביני לבין הזולת.
אוקיי.
כי אם לא פער, אם אין זולת כזה, אז זה מספיק לי כמו שלחיה. אז אני אחיה נגיד באיזה יער, כן, ומה שאני צריך, אישה, ילדים, משהו, איזשהו בית קטן, אני לא אצטרך יותר. ברגע שאני רואה שיש לי זולת, אוהו, אז אני רוצה גם כן, אז מתחיל להיות היצר הרע. זאת אומרת, יצר הרע הוא מתגלה רק כלפי הזולת. ואז יוצא שאנחנו צריכים להפוך אותו ליצר הטוב. זאת אומרת, על ידי זה שאני מלכתחילה נמצא כל הזמן בדחף של היצר הרע, לבדוק מה יש לזולת. ואיך אני הייתי מוצא את זה ממנו, ונהנה מזה שאין לו. זאת אומרת, אני בסופו של דבר נהנה ממה שיהיה חסר לזולת. לא חשוב שזה יש לי, אלא יותר חשוב אפילו מה אין לו.
אוקיי.
אז אני מתחיל כאן להרגיש מה חסר לו. ולא ליהנות, עכשיו התיקון בא, לא ליהנות מה שחסר לו, אלא ליהנות איך אני משלים את החסר. אז חלק שאני בודק כמה שחסר לו, זה נקרא שמאלו תחת לראשי. שאני בודק, וימינו יחבקני שאני ממלא את החסרונות האלו. אז זה שלמות היחס שלי הזה שנקרא אהבה. זאת אומרת, האהבה היא מתבטא בזה שאני ממלא חסרונות של הזולת, ואני בעצם אמצעי כדי למלות אותו. ומזה אני נהנה. זאת אומרת, אני חי בהרגשת האהבה, אמנם שכל המימוש של האהבה הזה בזולת.
אז זה מדהים, כי הסברת בצורה כל כך יפה, בעצם איך הופכים מיצר רע ליצר טוב, ויצר, בכל מקרה אני בודק מה חסר לו, רק שביצר רע אני נהנית שחסר לו, וביצר טוב אני מחפשת איך למלא את מה שחסר לו.
ואז שני האלו, שני היצרים האלו עובדים יחד, גם שמאלו, גם ימינו.
אנחנו רואים שלאורך כל התיאור של השירים, יש המון התייחסות ליופי, ליופי, למשל, היפה בנשים, הנך יפה רעייתי, עינייך יונים, המון המון ביטויים של יופי, גם כלפי הטבע. מה זה בא לבטא, היופי הזה? בכלל, יש לנו גם נטייה כשאנחנו מאוהבים לראות הכל נורא יפה, הכל מקסים, פורח,
אומרת,
ציפורים מצייצות, הכל יפה, למה
זה קורה? זה נקרא כל פשעים תכסה אהבה. רואים אמא, כן? אני רואה אמאות, זה פלא. היא מחזיקה את הילד בידיים שלה ומראה לי אותו. תראה איזה יפה. ככה באות אליי אמאות. כן, אם אני נמצא באיזה אירוע או משהו עם, עם נשים וילדים, אמא באה להראות את הילד שלה ככה, כאילו מתגאה בזה. זה בצורה טבעית. הדבר הזה מבחוץ נראה מאוד מוזר. בעצם אני לא נהנה מזה נגיד, כבן אדם, אם הייתי אומר, כן? אבל אצלה זה דחף תמיד ככה. היא רוצה להצטלם, אז מחזיקה את התינוק בידיים שלה, מראה לכולם. זאת אומרת, יופי זה מה שאני אוהב, למה שאני רוצה להשפיע, מה שאני רוצה לפתח. זה יפה בעיניי. תסתכלי, את, בעיניים שלך, על אותו תינוק שהיא מרגישה, שהיא מחזיקה ידיים שלה, מרגישה עליו אהבה ומצגה אותו ככה. תסתכלו ותהנו. כביכול, אין לנו שום הנאה שאנחנו מסתכלים על התינוק הזה, תינוק, תינוק, זהו, אין. אלה מה? אנחנו מתחשבים ברגשות שלה, ואז אנחנו קוראים לו, אוי, זה יפה, זה טוב, זה חכם, זה... אבל באמת לא. זאת אומרת, זאת דוגמה, למי שאוהבים הוא יפה. ואז אין לנו איזשהו סטנדרטים ליופי. אם אנחנו היינו מסתכלים מלפני 1,000-2,000 שנה, קדימה, אחורה, או בכל מיני צורות, בכל מיני חלקי האנושות, כאן זה שמן זה יפה, כאן זה רזה יפה, כאן זה כאלו, כאלו. דברים סינים, הם יגידו לך, עיניים גדולות, זה לא יפה, צריכות להיות עיניים כאלו, ככה, וכו' וכו'. זאת אומרת, מושג היופי הוא כולו לגמרי יחסי. כן? אלה תלוי ב- 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 בטעם, כן? ספציפי אישי. אבל אם אני אוהב את הזולת, שאני רוצה להשפיע על הזולת, שיש לי תענוג מזה שאני רוצה להשפיע, כמה שחסר לזולת, כמה שאני יכול להשלים לו, אני יותר אוהב אותו בדאגה שלי. ואז הוא הופך להיות לי יפה. אז זה הופך להיות יפה. ואז כל דבר בשבילי זה, את יודעת, אמא שלוקחים באימוץ ילדים, אחר כך אוהבים אותם, אוהבים אותם עוד יותר מהילדים ממש טבעיים של האדם. למה? משקיעים בהם יותר. מפחדים שלא יהיה שנאה, שיהיה אהבה. אז דחף עוד יותר גדול אליהם, לתת להם, להשלים אותם יותר ויותר, ואז אוהבים אותם יותר. ולכן, שוב, לא יכולה להיות אהבה ללא שנאה, לכן כתוב על כל פשעים תכסה אהבה, היא לא יכולה לבוא אהבה אם למטה אין דווקא פירוט, חייב להיות פירוט, התנגשות, התנגדות, ומעל זה חיבור, חיבוק אהבה. ואז היופי הוא בא לנו רק כתוצאה. למי שאוהבים, הוא נראה יפה, כמו אותה אמא לתינוק שלה.
מה רוצה שיר השירים ללמד אותנו ששלמה המלך מתאר את רעייתו כאישה מושלמת, והוא עובר איבר איבר בגופה ומתאר את שלמותו. מה הוא רוצה בזה לספר לנו על האהבה, בזה שהוא סרק איבר איבר ברעייתו ומראה עד כמה הכל אצלה מושלם, פרפקט. מה בזה הוא רוצה ללמד אותנו לגבי אהבה ויופי?
שהבריאה שאנחנו נמצאים בה, דומם, צומח, חי, בני אדם, סתם חיות, חברה אנושית, כל הטבע הכללי, כל התמונה שלו, כן? זה הכל יפה וטוב ומושלם. ותלוי רק ביחס שלי, בתיקון שלי הפרטי, איך אני אתייחס לזה בצורת האהבה השלמה. זה יחס לאלוקים, שהוא הטבע. זה יחס זה מדובר על תיקון האדם, עד כמה שאני מתוקן, שכל היצר הרע שלי השלמתי באהבה הזאת. כיסיתי אותו באהבה. ולכן אני לא רואה שום פגם בבריאה. היא כולו כמו אישה יפה. מילים אחרות אין לנו להביע אהבה, ואהבה הנכונה גם כן. אנחנו הרי מתייחסים שאני אוהב מישהי, או מישהי אוהב את מישהו, רק בצורה שאנחנו משתמשים זה בזה. זה אהבה כזאת שאני מוכן לתת ולמלות במידה שאני נהנה. מתי אתה נותן מתנות? מתי שאתה תלוי בבן אדם כדי איכשהו להגן על עצמו ממנו, כן? או שאתה נותן מתנות למי שאתה אוהב, או מפחד, מיצר הרע, או מזה שאתה אוהב, כי אתה נהנה ממנו, אתה רוצה לקרב אותו, ליהנות ממנו עוד יותר. כאן מדובר על אהבה שהיא הפוכה, שאני נותן, ממלא כל הזמן את השני, מתוך זה שאני רוצה לתת טוב לאדם, לפרגן לו. ואז לבדוק את היחס שלי אליו, אני צריך את היצר הרע. האם זה בא על פני השנאה, ריחוק, דחייה? האם אני מסוגל לזה? אז אני בודק שזה אהבה באמת, לא אהבה אגואיסטית, אהבה רעה, שבאה מיצר הרע, אלא שהיא תבוא מיצר הטוב. אהבה שלא תלויה בדבר, זה נקרא. מה זה לא תלויה בדבר? לא תלויה בזה שאני נהנה, שאני מקבל ממני משהו. אהבה בזה שאני נותן. מאיפה בא לי דבר כזה? מזה שאני מכיר את הבריאה, מזה שאני מבין שהכל זה כמכלול אחד, ואני חייב להגיע לכזאת השלמה. ואז כשאדם מפתח יחד עם האחרים, עם הסביבה, בתמיכה של הסביבה, מפתח כזה יחס לאנושות ובכלל להטבע, אז נקרא שנמצא באהבה שזה ממש שירה, שיר השירים. למה זה נקרא שיר השירים? כי בשירה רגילה אנחנו, אני אוהב אותך. כן, אני רוצה להשתמש בך. ושירה שירים זה ההפך, שאני רוצה לטובת הזולת.
הוא ממשיך ומתאר פה.
ניצא עוד שנייה רגע כן. לפני המשך, אני עוד טיפה רוצה להתעכב על עניין היופי. הרבה פעמים אנחנו רואים בתנך שמדגישים שאישה מסוימת היא יפה, יפת תואר, יפת מראה, האימהות, אסתר, כל מיני. אבל באף מקום בתנך, למיטב זיכרוני, אין פירוט, כמו בשיר השירים, שממש סוקרים איבר איבר באישה ומתארים אותו בצורה מושלמת. והשאלה שלי היא כזאת,
כל הבריאה היא נקראת אישה.
אוקיי, אני רגע רוצה רק להשלים את השאלה. אמרת קודם שזה לא סתם ששלמה המלך כותב את שיר השירים, אלא החכם באדם, מתוך זה שהוא חוקר ומרגיש את כל הבריאה כולה, הוא הופך להיות החכם באדם. ועכשיו אני שואל את עצמי, האם זה שדווקא שלמה מתאר את זה שרעייתו היא מושלמת ועובר איבר, 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 וכל סיפור האהבה הזה של שיר השירים בא ללמד אותנו איזשהו תובנה מאוד מאוד עמוקה לראות את, את האישה המושלמת, זה בכלל לא תלוי בה, זה תלוי באותו שלמה, שהוא בעצמו בא אליה ממקום של אהבה שאינה תלויה בדבר, כמו שאתה מתאר, ולכן רק הוא זוכה לאישה שהיא באמת מושלמת לגמרי.
כי כך הוא רואה מתוך תיקון ראייה שלו. כן? בדיוק, אמרת יפה מאוד.
אז כל אדם יכול לזכות
לאישה כזאת.
כל אדם.
כן.
וזה תלוי בעצם
להסתכלות על כל הבריאה כך, כן?
וזה בעצם תלוי רק בו עצמו. זה מה ש...
בטוח, כמו שנתתי דוגמה עם הילדים. אם אני מתקן את עצמי, מיצר רע ליצר טוב, אם אני מתקרב לאהבת לרחק כמוך, הכל נראה לי מושלם, יפה, טוב, אני נמצא בעולם שכולו יפה וטוב.
הוא גם מתאר אחר כך, אחת היא יונתי תמתי, אחת. כן. מה זאת האחת והיחידה הזאת?
כי אין יותר. הכל זה עיגול, הכל זה בריאה אחת. הכל זה מערכת אחת שלמה. ודווקא מההשלמה של כל המערכות, שלילי, חיובי, כל הזמן, שיחד, 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 ככה נסגרים, מזה בא היופי. יופי זה שלמות. השלמות בה שאני רואה גם דברים הטובים, גם דברים הרעים, כי משלימים זה את זה ולא יכולים להתקיים זה בלי זה. כי רק טוב לא יכול להיות בלי רע. ורע זה גם כן הופך להיות כתמיכה, כגילוי הטוב. ולכן זה מביא הרגשת השלמות והרגשת השמחה. אין הרגשה יותר טובה אלה השגת השלמות, שבה דווקא נשלמים כל הפגמים שנראים, שככה הם נראים מקודם. קודם מגלים את האישה הזאת, את כל הבריאה הזאת, בצורה הנוראית ביותר. זה בצורה פשוט שאי אפשר לסבול. אנחנו מתקרבים לגילוי הזה, כן? שאנחנו רואים שאין שום דבר טוב שנברא, אלא כל דבר הוא רע, כי אנחנו מסתכלים ביצר הרע שלנו, ואז אנחנו לא יכולים לגלות שום דבר טוב, אלא זה שאנחנו בינתיים לא נותנים לעצמנו לראות את זה כרע לנו, מזה שאנחנו נראה את זה כרע, אז אנחנו כך נמצאים בשקר. אבל באמת צריכים להגיד שלפני שבא שיר השירים, וזה בא משלמה, הוא צריך לגלות קודם את כל הפגמים, כל הפשעים, ועל זה באה האהבה. זאת אומרת, הגילוי הטוב הזה והמושלם, ושרה הזאת הגדולה, במה שהוא ככה מתפרץ ומגלה את האהבה והשלמות בטבע, זה בא מתוך זה שקודם כל מגלה את עצמו. את הרע שבו, ואז מגלה שרע שבו לא נותן לו לראות אלא רק רע מסביב, ויחס הרע לכולם, ואז הכרת הרע, שזה הכל רע שהוא כך רואה את זה, ולא שזה אובייקטיבי, הוא לא רואה את העולם, הוא רואה את היחס שלו לעולם, ואחר כך סור מרע ועשה טוב, הוא מתחיל להתעלות מעל היחס הזה הרע, להטבע, ומתחיל לקנות את היחס השני, וזה על ידי החיבור עם הרבה אנשים, עם הקבוצה שתומכת בדרך, זאת אומרת, זה כבר אנחנו מדברים על חינוך האינטגרלי, כן? איך שעל ידו הוא רוכש יחס חדש וטוב, ואז מגיע לאהבה.
עכשיו בוא נסתכל רגע מהזווית של האישה. עד עכשיו תיארנו את זה מזווית של שלמה המלך, מזווית של גבר, שהוא רואה באישה את השלמות. כשאנחנו פתאום רואים את האישה שהיא אומרת, כי חולת אהבה אני. פתאום אנחנו שומעים, קודם כל יש פה דוברת, מי זאת האישה? מי זאת הדוברת בעצם, שמדברת על עצמה?
זה, כשאדם מתחיל כך להתייחס לטבע, כמו שדיברנו, הוא מתחיל להרגיש שכל הטבע מתייחס עליו באהבה.
למי זה רק לטבע? לא הבנתי בדיוק. קודם דיברנו על יחס לזולת, אהבה של...
לזולת, נו, זה כל מה שיש לפניי, חוץ ממני. יש אני, בתוך גופי, שאני מרגיש את עצמי כך, כן? ומחוץ לגופי, דומם, צומח, חי, בני אדם, כל היקום, הכל, זה הטבע. כוחות גלויים, כוחות נסתרים, לא חשוב.
כל מה שהוא לא אני.
לכן זה נקרא האלוקים. Okay. אלוקים בגימטריה טבע, זאת אומרת הכל, כולל הכל. אין? אם אני מתחיל להתייחס לטבע, לכל המציאות, באהבה, אני מתחיל להרגיש ממנו בחזרה יחס, חם, אוהב, מחבק, מלטף, מחזיק אותי, ממש שכל הזמן נמצא איזשהו גלי חום כאלה, יפים, טובים, שעוטפים אותי וכל הזמן מחזיקים אותי. אז אני מדבר כאן כבר לא מצד הגבר שכך אני מתייחס להטבע, אלא מצד אישה שמקבלת כזה יחס מהטבע. כי מדברים סך הכל על האדם, שכך הוא מרגיש את עצמו, הנותן והמקבל.
רגע, התבלבלתי פה.
רק מתוך האדם מדברים, פעם הוא כמו גבר ופעם הוא כאילו כמו אישה. מי שנותן...
באינטראקציה שלו עם כל מה שמחוצה לו?
כן.
אז תעשה לי סדר, לאט לאט.
אני מתייחס להטבע, משנה יחס שלי משנאה לאהבה. כן? מגיע ולאהבת לרעך כמוך, מתחיל להתייחס לכולם באהבה, משפיע אליהם, מי שמשפיע לזולת הוא נקרא גבר, מי שמקבל מהזולת בחזרה הוא נקרא אישה. זאת אומרת, אני ביחס להשפעה לכל העולם הטוב נקרא גבר, אני בקבלה מכל העולם גלי חום ואהבה בחזרה שבאים עליי, נקרא אישה.
ולא משנה אם אתה גבר או אישה.
זה לא
חוקר, בין אם אתה גבר, בין אם אתה אישה, כל
אדם. מדברים על מישהו שנקרא ייצור, שיש בו יצר הרע, תיקן את היצר הרע, על פניו רכש יצר הטוב, על ידי העבודה, בחברה, בחינוך האינטגרלי, וככה הוא... עכשיו מרגיש. ואז ההרגשה הזאת של הנתינה וקבלה כלפי כל הטבע, כלפי כל חברה אנושית, היא מקנה לאדם שלמות. ההרגשה למעלה מכל החסרונות. עד כדי כך שהוא מאבד מושג הזמן, תנועה, מקום, הכל.
ומה זה חולת אהבה?
שזה... תופס אותו וממלא אותו עד כדי כך שהוא לא מרגיש את עצמו, אלא רק האהבה שממלא אותו הוא מרגיש, ולא את עצמו כמקבל האהבה. הוא מתעלה להרגשת הטבע הכללי, יוצא מעצמו, שאין הוא, לא נמצא, לא קיים, אלא רק קיימת ההרגשה הזאת של האהבה הכללית. זה נקודת האיכות שלו, דביקות, איכות, זיווג העליון עם הטבע, עם האלוקים.
משתמשת פה בביטוי של חולה, ובאמת אנחנו יודעים גם בחיים, כשאנחנו מתאהבים, אנחנו מרגישים כמו איזה חולשה או איזה ריחוף כזה, כאילו אנחנו קוראים לזה מחלה. זה בעצם מה שאתה מתאר, זאת אומרת חוסר הרגשת העצמי, אמרת קודם, היא לא מרגישה את עצמה, מרגישה רק את האהבה.
כאן זה חולשה שאהבה שולטת, אז לכן זה נקרא כך.
ולמה זה מחלה? למה היא חולה?
כשבא משהו מבחוץ...
חולה זה הפוך מבריא. היא אומרת, חולת אהבה אני.
כן. כשבא משהו שממלא אותי ושולט עליי, שולט עליי. זה מין שליטה זרה הזאת, היא נקראת מחלה. אז האהבה הזאת שבאה וממלא אותי כולה, זה... כך זה, זה הביטוי.
אז זה טוב להיות חולה אהבה.
נכון.
אפילו היום.
אבל להדגיש שזה ללא גבול. אתה נמצא תחת שליטה זרה הזאת, ודאי לפי רצונך, לפי העבודה עקבית שעשית, באמת, במאמצים קשים, אתה הגעת למצב הזה, אבל התוצאה היא כך.
זה ביטוי שמשתמשים בו.
אתה נמצא בשליטה, שליטת האהבה הזה, שבא וממלא.
כן, זה ביטוי שהוא הפך להיות מטבע לשון והוא מאוד עממי. זאת אומרת, אנשים באמת יש נטייה להגיד את זה. חולה עליי, חולה עליך. עכשיו אנחנו רואים שמתחיל לקרות פה איזשהו, יש התפתחות ככה בתוך הדרמה הזאת. פתאום יש משחקי מחבואים כאלה, ריחוק והתקרבות והשתוקקות, והיא מחפשת אותו והוא מתחבא לה. מה קורה פה?
צריכים כל פעם לפתח אהבה, היא לא יכולה להיות בלי חיסרון. בלי גילוי ריחוק. על כל פשעים תכסה אהבה. אז אנחנו צריכים לגלות גם כן את הפשעים. שכל אחד לשני חייב לתת איזה מין הזדמנות לפתוח עוד יותר אהבה. לכן חברה שלנו, כל האנושות, כל הטבע, ואדם כנגדו, בנויים בצורה כזאת, שכל פעם... מתעלה בנו יותר ויותר את היצר הרע, ומתחיל לראות לנו את הפגמים ביחסים בינינו, ואנחנו אז יכולים כל הזמן להיות בדינמיקה כזאת, בלשלים, בלשלים, בלשלים אהבה. כי אם זה מצב הקבוע, הוא נעלם. אנחנו חיים רק מחידושים. ולכן, ככה, על כל פשעים תכסה אהבה. כל פעם פשעים, פשעים, וכיסו יותר ויותר.
עכשיו, הוא נותן לה פה רמזים, האהוב. הוא אומר לה, אם לא תמצאי אותי, הוא נותן לה סימני דרך, תלכי, צאי לך בעקבי הצון. הוא כאילו אומר, תלכי, תעקבי, תחפשי אותי. מה זה אותו חיפוש הזה?
זה כל היופי שיש בזה. כי גילוי החסרונות שאני עוד יכול להשלים.
מה זה חסרונות?
חסרונות שאם מישהו, מה יש בפלירט? שאני בזה מגלה למי שאני אוהב, במה יכול להשלים את היחס שלו אליי? כאילו אני, כמו שאנחנו משחקים עם ילדים, אז לפעמים אני מראה לו פנים חמוצות. כאלה, כן?
כן?
למה? שהוא יחשוב למה, מאיפה, מה אפשר לעשות, לפחד, להתקרב, לאהוב או משהו עוד. זאת אומרת, על ידי שינוי המצבים, אנחנו נותנים לשני אפשרות להתפתח ולהיכנס איתנו ביתר האינטראקציה, ביתר ההתקשרות.
זה כלפי ילדים?
גם כן כלפי הגדולים. מה זה נקרא פלירט?
אז זה מה שרציתי לשאול, מה כלפי בן או בת זוג?
שאני צריך לגלות במה אנחנו עוד יכולים להשלים את היחסים שלנו. אני מגלה בי כל מיני מצבים שחסר בהם יחס של אהבה.
איבדתי אותך טיפה.
נגיד אנחנו איתך חברים. נעזוב אהבה. נגיד okay. חברים. כן? ופתאום אני בא אליך ולא חסר לי כלום. אבל אני מגלה שאורן חסר לי היום נגיד איזה חולצה. אולי אתה תיתן לי חולצה שלך, זאת האדומה, זאת הוורודה, לא חשוב איזה. אני צריך ללכת איזה מקום, נראה לי שזה מתאים. אתה בטוב לב, באהבה שלך אליי, בשמחה נותן לי את זה. יש לך הזדמנות לתת לי, יש לי הזדמנות לקבל ממני, יש לנו הזדמנות לשנינו לחזק קשר בינינו. נכון או לא?
כן, כן.
יופי. אותו דבר באהבה, נו, מה יש?
הוא בא, היא לא פותחת, היא כן פותחת על המיטה, היא יוצאת, הוא הולך עם זה, משחקים מחבואים כל הזמן.
כן, רחצת את הרגליך.
כן, אני על המיטה, אני לא יכולה, הוא דופק על כפות המנעול, עד שהיא יורדת, עד שהיא זה, הוא כבר מבריז. מה זה בא ללמד אותנו?
שעל ידי כאלו הפעולות, אנחנו יכולים להגדיל את האהבה. להגדיל אותה עד מצב ש... שהיא רואה אותו בכל מקום. מה בסוף? בסוף של השירים. שהיא רואה אותו, הוא ממלא את כל העולם. רץ על כל הגבעות, ממש ממלא את הכל. עד כדי כך.
אבל רגע, אתה כבר מקצר. כי בפלירט הם עוברים דברים לא, שלא מורגשים כל כך
כן,
נעים וטוב.
כן, וגם כן מקבלת מכות.
היא על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי,
כן,
והלב שלה נשבר, ואני מסתובבת ומחפשת
יופי,
בשווקים, לא. ברחובות.
תתאר לעצמך שאתה עובר דברים כאלה, ואחר כך אתה מגיע לחיבוק, לחיבור. איזה יש לך חיסרון גדול, ואיך אתה עכשיו ממלא את עצמך.
אז הוא בכוונה עושה לתת את הבויות האלה?
נו, אלה מה? אנשים משלמים הרבה כסף לרופאים כדי שיעורר בהם קצת חשק.
אז הוא מתהבה בכוונה כדי לעורר בחשק, לעורר בתשוקה?
כן, ודאי, ודאי. אתה לא מבין איך נשים מתנהגות? זה באופי של אישה לעשות כאלו פעולות. וזה בא מהטבע. את תסתכל על החיות, הריקוד שלהם לפני הזיווג, תראה מה שהם עושים. זה, 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 זה מושרש בתוך הטבע, עד כדי כך הם עושים את זה בצורה אינסטינקטיבית. ותראה מה שעושים. יונים מסתובבים וחיות וזה דברים. לפי המקום, לפי הזמן ולפי התנועות. דגים באים לכמה אלפי קילומטרים כדי רק במקום המיוחד הזה להיכנס לזיווג. החיות, וגם כן בעונות מיוחדות. אלו בחורף, אלו באביב, אלו בסתיו וכן הלאה. כמו 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 צמחים גם כן ו ו ו ו ו ולא רק זה לא רק בזמן ולא רק במקום אלא ב ב ב איזה ריטואל יש להם מיוחד שהם צריכים לרקוד ודווקא בצורה כזאת ולא אחרת ותראה אם זה ממש אתה רואה בזה איזה מין מה יש בטבע מה יש להם? בשביל מה הם עושים את זה? הרי ברור שצריכים להיפגש כדי להביא המשך הדור. פשוט. לא. תראה איך שזה נעשה. על ידי איזה, זה גילוי החיסרון.
גילוי מה?
אנחנו לא רואים את זה כל כך בחיות. הם לא יודעות בשביל מה ולמה. אצלם זה פועל בצורה אינסטינקטיבית. זה גילוי החיסרון.
מה זה גילוי
זה
החיסרון?
זה נקרא שאז זרו לברכה. כי יורה כחץ, זה יש מצב כזה שאוהב מאוד חיבור, נמשך עליו, משתוקק עליו, ואז הוא מגיע לחיבור.
לפני שהוא מגיע, הוא מתאר, יש פה ביטוי מאוד יפה, גן נעול, אחותי קלה, גל נעול, מעיין חתום. יעני שהיא סגורה.
כן.
מה הוא עושה?
לפתוח. מה, הוא רואה שזה פתוח, שזה סגור? גן נעול.
נעול, חתום, על סורג ובריח, רב בריח, כפול.
כן.
מה הוא עושה?
לא עושה, יש משהו, יש משהו מסתיר לו, יש משהו שמונע ממנו להגיע לחיבוק.
אז איך הוא פותח את המנעולים האלה?
שיחפש. כי אם לא, לא תהיה אהבה בשיגובה. חייב. אני אומר לכם, מה דוגמה עם חיות, עם כל הדברים האלה? בלי זה לא תהיה זרו לברכה. מתוך האהבה הזה לא תהיה שום לידה.
היא ממשיכה ואומרת, אני ישנה וליבי ער. כל דודי דופק, פתח לי אחותי. כן. מה זה אני ישנה וליבי ער?
יש עדיין, לכן הם לא מגיעים מיד לחיבוק, לחיבור. כי עדיין אין חיסרון מושלם.
זאת אומרת, ישנה בעצם, מה זה מייצג שינה?
שעדיין לא מתעוררת מעצמה. ליבי ער נכון, אבל אני עדיין, עוד לא כל הרצונות שלי, כל הכלים שלי, כל גופי, מתעורר ממש. ישנה.
אז איך אני מעוררת את האהבה? איך מעוררים את האהבה?
אז על ידי אותו הדפיקה בדלת, ועל ידי זה שהיא מאחרת מצד אחד, מצד שני, אחר כך שמגלה שהוא כבר לא נמצא ליד הדלת, אז רצה אחריו, וכן הלאה. על ידי זה מגיעים לשלמות.
זאת אומרת, המשחק
אבל
הזה...
אבל שיר גם כן לא מושלם כאילו. כן? במה הוא מסתיים?
במה?
נו, איך כתוב שם? שהאהוב הזה כאילו נמצא, רץ בכל העולם, ממלא את כל העולם, נכון, אבל איפה החיבוק שלהם ממש, ודביקות, ואיכות? כאילו אין. זאת אומרת, השיר השירים עדיין, עד כמה שמספר על הכל, הוא רק מביא לנו את הפתיחה.
פתיחה של מה?
שמגלים אנחנו את כל הטבע, שכולו אלוקות, כולו שלמות, כולו מוכן לנו לחיבוק, לחיבור, ואנחנו לפני זה נמצאים.
הזכרת הרבה את המונח של חיבוק. בהסברים שלך לסיפור האהבה הזה.
ושמאלו תחת הראשי ימינו יחבקני.
כן. מה לגבי נשיקה? ישקני מנשיקות פיו. זה כאילו התשוקה אולי הגבוהה ביותר שלה שם, היא מתארת את זה בתחילה. מה זה הישקני מנשיקות פיו?
יש צורות החיבור בין אלו שאוהבים ואהובים, שצורות החיבור האלו הם נקראים חיבוק, שמתחלק לחיבוק שמאל וחיבוק ימין, חיבוק השלם, זאת אומרת, זה שני חיבוקים האלה יחד, ואחר כך נישוק, יש נשיקה, נשיקה זה כבר זיווג, זאת אומרת התחברות, אבל התחברות פה אל פה, זה עדיין לא זיווג השלם, וזיווג השלם הוא בחיבוק, הוא בחיבור הגופני. יש חיבור רוחני, זה נקרא רוחה ברוחה, רוח ברוח, זה בנשיקות, ויש חיבור כבר גופני, שזה כבר השלם. חייבים להיות הכל יחד. חיבוקים, נשיקים וזיווגים.
עכשיו, יש גישה מעניינת שמסתכלת על כל שיר השירים, והיא אומרת שמדובר באהבה בין עם ישראל לבין אלוהים. אז איך אנחנו מסתכלים על הכל? האם האהבה הזאת היא בין אדם לזולת, בין אדם לאלוהים?
מתוך זה, אז כבר ענית בעצם, שמאהבת הבריות לאהבת השם. מה זאת אומרת? אם אני מסדר את היחס שלי של אהבה לכל מה שסובב אותי, אני מגיע בסך הכל ביחס שלי להטבע כולי, להטבע כולו, זה אלוקים, זה כוח העליון, כל הטבע כולו זה עליון, אני נמצא בו, כולם נמצאים בו, כן? ואז זה נקרא דרך אהבת הבריות לאהבת השם. כך אנחנו מגיעים. וזה באמת לכן שיר השירים שמדבר על היישום האהבה, לאן שאנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים לא סתם מהיחסים, לתיקון היחסים בינינו, אלא בכללות לכל הבריאה. האדם בזה יוצא מחשק בריאה קטן, ומגיע להרגיש את עצמו בצורה ללא הגבלות, ממש. כי אני נכלל בכולם, אני משפיע לכולם, אני מתמוסס בכולם.
יש עוד פסוק שאני מאוד אוהב באופן אישי משיר השירים, והוא אומר כך, אני אקרא אותו ואני אשמח שתתייחס אליו. הוא אומר כך, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה זה אהבה שהיא עזה כמוות?
כי כל התכונות שלנו, המגונות והטובות, כל מה שיש בטבע, מכוחות הרעים והטובים המנוגדים, פלוס ומינוס בכל דבר, החום וקור, הלחץ וואקום, ומה שלא תגיד, כל הדברים האלו הם באים להשלמה. השלמה בין כל חוקי, בין כל כוחות הטבע, שהם כולם מנוגדים זה לזה. מנוגדים. זה כנגד זה, תמיד קיים בטבע. אין דבר זה, אם אין משהו כנגדו. שהם באים כולם להשלמה הסופית. השלמה השלמה, בקיצור. כמו שיר השירים, ככה. השלמה של השלמות של השלמות. זה בעצם המטרה של כל הבריאה. זאת התוצאה מהעבודה שלנו. לזה צריכים להגיע. זה נקרא בעצם שיר השירים. שיר סתם זה אהבה לא אגואיסטית. זה בכל זאת אהבה שברמה שלנו, של הבריות, בהשפעה הדדית, ואהבת עליך כמוך. שיר השירים זה שאנחנו מגיעים ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, לכל הבריאה הכללית. שאדם יוצא אז מעצמו ופשוט נמצא כנמצא בכל מקום. ממש כך.
אנחנו כבר תכף מתקרבים לסיום. הייתי רוצה שנעשה סיכום לכל הדברים שדיברנו היום. דיברנו הרבה על אהבה. ניצה, שתי משפטים לסיכום. שיר השירים, סיפור
כבר אהבה. כבר אין למה להוסיף.
מה למדת?
האמת היא שלמדתי הרבה. הרבה מאוד מכל ה... קשה אפילו לסכם את הכל, אבל... קודם כל, נעשתה הבחנה מאוד ברורה מה ההבדל באמת בין אהבה רגילה, שזאת אהבה שבדרך כלל אנחנו אוהבים כדי למלא את עצמנו, לבין אהבה שפה מדבר עליה שלמה בשיר השירים, שזאת אהבה מתוך הרצון להנות למישהו אחר, ודווקא מתוך ההנאה הגדולה שלו, בעצם האדם ממלא את עצמו באהבה הגדולה ביותר, ובזה הוא מתחיל פתאום לראות שכל העולם נעשה יפה ושלם ומושלם.
אני חי בתוך מי שאני אוהב. גם ההרגשות שלי שם, אני כאילו בעצמי לא קיים. אני בזה מעביר את עצמי לזולת. חי בתוך האחרים. זה מה שקורה עם תיקון האהבה, מאהבה גשמית לאהבה הזאת הרוחנית.
ואני מבינה גם שהפואנטה, השיא, עוד לפנינו, שזה דבר נורא משמח, שהרגע של אותה אחדות, של אותו זיווג סופי של אהבה, הוא עוד לא נמצא בשיר השירים, הוא מחכה עוד לפנינו. זה מאוד משמח.
הסיכום שלי זה שאם אני רוצה אישה מושלמת, אני צריך להיות באהבה מושלמת. ואז כן. האישה שלי תהיה מושלמת, הילדים שלי, החברים שלי, כל
ספק.
האנשים שאני מכיר יהיו הכי יפים בעולם.
נכון.
הרב לייטמן, מה הסיכום שלך לשיר השירים? ממה אתה רוצה שניצא?
רק על ידי תיקון האדם, הוא מגיע לאהבה, לאהבת העולם, ואהבת העולם היא בעצם, זאת אומרת, שמתייחד ונמצא בכל העולם בלשלים את הכל, בכל כוחו, בזה הוא מגיע ליישום של עצמו.
תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. נשיר ביחד את שיר השירים, שיר האהבה. כל טוב, חיים חדשים.